כן, אנחנו בספר הכוזרי מאמר שני, בסוף בפסקה כף בעמוד סמך א', ידיעת שבתות השם ומועדי השם תלויה איפה? בארץ הנקראת בשם נחלת השם, וכן נקראת הארץ הזאת עוד הר קודשו והדום רגליו ושער השמיים, וזהו עניין כי מציון תצא תורה. טוב, זה הרבה פסוקים עכשיו השתחוו להדום, להר קודשו, כן, הוא אדום רגליו, או למשל מה שאומר כאן כי מציון תצא תורה, יש לזה השלכות במיוחד בקשר ללוח השנה. לוח השנה נקבע על ידי כמה מרכיבים, לפי מה שלמדנו, האחד, האם השנה מעוברת או לא, וכן נקבעת השנה על פי המולד של ראש השנה, ולמדנו שיש ארבע דחיות, זוכרים? כן? אדו, זקן, בתות הקפת וגטרד. זה בכלל לא נורא. גטרד ובתות הקפת, סליחה. בתות הקפת. אין שם המולד חל ביום שני, אחרי תדבר שעות, ותקפת חלקים בשנה שלפני שנה מעוברת, אז ראש השנה נדחה. נקרא בתות הקפת. כן? זה מעניין לך? טוב. וגטרד זה שאם ראש השנה חל, כלומר אם המולד של ראש השנה חל ביום שלישי אחרי 9 שעות ורש דלת חלקים בשנה מעוברת, אז ראש השנה נדחה. בסדר? אז יש לך 4 דחיות, אדו, זקן, גטרד, בתות הקפת. לבריאות. עכשיו השאלה, מי קבע את הכללים האלה? על סמך מה? בזמן שהיו מקדשים על פי הראייה לא הייתה בעיה, היו מסתכלים, היו באים שני עדים לבית הדין, היו אומרים, אנחנו רוצים להעיד שראינו את הירח. אז חוקרים אותם, בודקים, אכן ראיתם את הירח, השתכנענו שאכן ראיתם את הירח, ואז בדין מכריז היום ראש חודש. כן? אבל בימינו שאין לנו קידוש החודש על פי הראייה, מה קובע? את הכללים. אז מי שקובע זה יושבי ארץ ישראל. כלומר, כיוון שאנחנו יושבי ארץ ישראל, זה נכון, רבני ארץ ישראל, מסכימים לקבוע על פי הלוח הזה, לכן הלוח הזה הוא תקף. כך אומר הרמב״ם בהלכות קידוש החודש, וכן פסק בספר המצוות מצוות עשה קנ"ג ג'. עכשיו הוא מסביר כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, זה דבר, הוא אומר זה שורש עמוק מעיקר מעיקרי האמונה, לא יבינהו ולא ישיגהו אלא מי שדעתו עמוקה. מה כל כך עמוק פה? להבין שהזמן תלוי במקום, שקדושת הזמן חלה על פי קדושת המקום. אז כדי כך שהרמב״ם קורא לזה שורש משורשי האמונה. אז אם כך, למה זה לא ב-13 עיקרים? קדושת הארץ. א', מה? א', בגלל שאז היו 14 עיקרים. מה? זה עיקר 14, אבל אם היית שם קדושת הארץ ב-13 עיקרים, אז לא היה לך 13 עיקרים, היה לך 14. אבל אי אפשר, כי כתוב ש-13 עיקרים ברמב״ם. אז זה הקושיה הראשונה. הקושיה השנייה היא פשוט, השני זה פשוט, הרמב״ם כשהוא מונה עיקרים, מה זה עיקרי אמונה אצל הרמב״ם? דברים שכל יהודי יכול להבין. כלומר, אתה אומר ליהודי, הנה, זה העיקרים של היהדות, תבין 1, 2, 3, 13, הבנת? תאמין בזה. גם אם הוא מבין את זה בהבנה שטחית וחלקית, משהו חדר בו מזה. מה שאין כן, ההבנה בקדושת הארץ זה דבר שקשה להבין, כיוון שלא יבינהו אלא מי שדעתו עמוקה. לכן הרמב״ם לא יכול היה לקבוע את זה כעיקר באמונה השווה לכל נפש. אבל החכמים זה כן עיקר, והוא דורש מן החכמים כן להבין את זה. שבת זה עיקר בריאת העולם. מה זה שבת? זה שהעולם נברא. הרמב״ם מסביר למה אדון הנביאים הרג על השבת, הרג מישהו שחילל שבת, כי זה עיקר כל התורה כולה, בריאת העולם. מה? משה הרג את המקושש, נכון? למה זה קרה? למה משה הרג אותו? כן? אדון הנביאים הרג על זה, כך אומר הרמב״ם, בגלל שזה עיקר מעיקרי היהדות, בריאת העולם.
למה לא פירוש?
אה?
לא כתוב פירוש שזה שבת,
איתו עיקר. אבל גם אם תסתכל,
עיקר לא כתוב, כי
כמו
שבת, כתוב בתוך אחד,
ערמוד. איך? אתה אומר שזה אני צריך להגיד לך, כן? לא אתה.
טוב. פעם השבת זה עיקר
בתוך בית העולם. שבת זה מצווה מתחייבת מבריאת העולם. למה שבת זה חשוב? כי ששת ימים עשה השם, זה שם את הארץ.
זאת אומרת, זה שבת הוא מעיד על זה שהעולם נברא שיעת שבע ימים.
נכון.
זה המטרה הראשונה של השבת.
לא, זה מעיד על זה שהעולם נברא.
כבר לא נברא.
נכון, זה המטרה של השבת.
זה מסוים שאני מעיד על השדה הסדר הזה.
לא יודע אם זה הסדר, זה מעיד שיש מי שברא. זה המשמעות של שמירת השבת. סדר זה כבר מסובך יותר.
אבל בעיקרים אין קדושה, אין לא קדושת הארץ, לא קדושת המקום, לא קדושת הזמן, וגם לא קדושת
האדם? בעיקרים יש לו קדושת השבת, שהרי זה מה שמתחייב מבריאת העולם.
עכשיו לגבי קדושת הארץ זה מתחייב מנבואה? קדושת האדם?
לא, זה מתחייב.
קדושת האדם נמצא.
מה? זה מתחייב בקדושת האדם. שהוא נתן את התורה לישראל. נכון. לכן הם קיים עיקרים. טוב, הלאה. ידיעת שבתות השם ומועדי השם תלויה איפה בארץ הנקראת בשם נחלת השם, וכן נקראת הארץ הזאת עוד, הר קודשו ואדום רגלה ושאר השמיים, וזה עניין כי מציון יוצא תורה. יש אפילו בגמרא במסכת ברכות, דף סמך ג' סיפור מזעזע. כן? על חנניה בן אחי רבי יהושע. חנניה בן אחיו של רבי יהושע. זה נשמע כמו הסבר מרוקאי לבן דוד. נכון? אבא שלי, אח שלו, בן שלה. כן? עכשיו, אז חנניה בן אחי רבי יהושע היה מקדש חודשים ומעבר שנים בחוצה לארץ. מה קרה? זה היה אחרי מרד בר כוכבא, כשאדריאנוס החריב את הארץ, ורבי עקיבא כבר נהרג, ואי אפשר היה להתקבץ בארץ ישראל, אז חנניה החליט לצאת מארץ ישראל ולהקים ישיבה בבבל. לא הייתה לו ברירה, הוא היה גדול הדור של אותם הימים, אותו חנניה. ואז שלחו אליו שני תלמידי חכמים, אחד רבי יוסי בן כיפר והשני שכחתי. והם באו והוא אמר, שני גדולי הדור הגיעו. ככה הוא אמר לפני כל יהודי בבל. התחילו הוא מתהר והם מתמאים. הוא אוסר והם מתירים. כל דבר שהוא הפוסק, הם היו פוסקים הפוך ממנו. עד שיום אחד הוא אמר, אני אגיד עליכם שאתם אנשים ריקים. אמרו לו, פתחת, אם אתה יכול לסגור. אחרי שאת אמרת שאנחנו כאלה גדולים, אתה לא יכול לחזור בך רק בגלל שאנחנו חולקים עליך. אז שאלו אותם, תגיד, למה אתם עושים לי את זה? אז הם אמרו לו, בגלל שאתה מעבר שנים בחוץ לארץ. אז אמר להם, אבל רבי עקיבא, גם כן היה מעבר שנים בחוץ לארץ, באמצע המלחמה. הוא יצא לבבל, וגם הוא עיבר. אמרו לו, הנח לרבי עקיבא, שלא הניח כמותו בארץ ישראל. אמר להם, אף אני לא הנחתי כמותי. אני גדול הדור ממש. אני כמו רבי עקיבא. אמרו לו, זה נכון, אבל בינתיים גדיים שהנחת נעשו תיישים. כלומר, אתה השארת אותנו כשהיינו קטנים בתורה, בינתיים נהיינו גדולים ממך. והם שיגרו אותנו אליך ואמרו לנו להגיד לך להפסיק, ואם אי אתה מפסיק אז תעלה להר, תבנה לעצמך מזבח, אחיה ינגן בכינור, וכולם יכריזו שאין להם חלק באלוהי ישראל. גאו כולם בבכיה ואמרו, יש לנו חלק באלוהי ישראל, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. כלומר, זה היה שם טראומה רצינית, הסיפור הזה. בסוף, במאמר שני, סוף פסקה כף. כן. אז
זה...
אז זו, אז הגמרא שואלת, אם הוא מקל ומחמירים, אז הם לא עברו על שום איסור. אבל אם הוא אוסר ומתירים, לא, כלומר, לפחות הם לא הכשילו את היהודים באיסור. כן, אבל זה יותר חמור לכאורה להתיר את האסור. למשל, זה אומר שאם מישהו בא עם תרנגולת ושאל את חנניה האם התרנגולת הזאת קשרה או לא, והוא אמר שהתרנגולת הזאת צריפה, אז שני התלמידי חכמים האלה בלי להתבלבל אמרו שהיא קשרה ומותר לאכול אותה. נכון? יכשילו את היהודים באכילת נבלה. אז הגמרא שואלת, איך זה, מה פתאום הם עשו דבר כזה? אומרת הגמרא, כן, זה מותר, כי איך היא דלה לגררו אבטרה, כדי שלא יגררו העם אחריו. כלומר, לפעמים כשיש מישהו שעושה מעשה חמור, שפוגע בכל האומה, אז אתה יכול להורות ההפך מכל התורה כולה, רק שלא ישמעו לו. להתיר חזיר וחילול שבת ואכילת חמץ בפסח.
את האסור הזה
הגמרא אומרת ששם, כי הגמרא שואלת מה פתאום זה מותר לעשות.
לא, לא, לא. הוא היה מרד דעת שם.
נכון.
אני מוכן לשאול עם הדעת דעת, גם חכם ככל שיהיה. אז זה שפסלו הפוך.
אבל אחרי שהוא אמר שהם גדולים ממנו, אז בעצם היו צריכים לשמוע להם.
גדולים ממנו או שבאוסטן בדרך כלל גדולים?
לא, הוא אמר שני גדולי הדור הם.
אבל עדיין, בכל זאת, אז מי מצחיק לצוק על החלם?
לא יודע בדיוק, לא יודע, גם המושגים האלה לא היו כך ברורים כנראה להם.
אם אני שם מרד דעת על שאלה, ודבר שני גם בוא נגיד שעם ישמע להם,
אבל השאלה על הרבנים, איך הם עשו דבר כזה? זה בדיוק הגמרא שואלת על הרבנים, איך הרבנים עשו את זה? אז הגמרא אומרת, כי איך ידעה להיגר אירוע בתנאי? כדי שלא ייגר אירוע אחריו.
אפשר
להגיד,
בהתחלה להגיד, תשמע, אחרי הדבר חודשים ושנים, אפשר להצליח את כל המשחקים.
הוא זורק אותם לכל הרוחות.
לא,
אחרי
שאמר להם שהם גדולי
הדור. אה, אחרי זה?
שצרים, אז בכלל...
רצו לזעזע אותו. הוא זה לא. כן, זה העניין. אז זה מה ש... זה כמה כי מציון תצא תורה. ראה כמה השתדלו האבות לגור בה, בעודנה בידי עובדי עבודה זרה. עכשיו יש פה במשפט הזה משהו מאוד עמוק. א', זה אומר שהאבות השתוקקו לגור בארץ, א', כשהייתה מלאה בעובדי עבודה זרה. זאת אומרת, לא היו דתיים שם, בארץ הזאת. הם העדיפו את הארץ הזאת על פני ארץ אחרת, למרות תומעתה, לכאורה. מה? היו בכל מקום. אז מה אתה אומר? אז למה בכלל לרצות את הארץ הזאת?
לא, אני חושב שזה הטענה
הזאת. הייתה עבודה זרה יותר גדולה בארץ ישראל מאשר בכל מקום אחר. הכנענים הם אלה שהמציאו את הרעיון של קורבנות אדם. זה הם המציאו את זה. היו שוחטים תינוקות, שורפים אותם באש
למולך.
כן, כן, זה משהו כנעני. כן,
גם באמריקה.
מה? באמריקה עשו את זה?
כן,
אצל הסטייקים. נכון, עשו מהילדים סטייקים. אבל בכל העולם התרבותי האחר לא ידעו על זה. נכון? זה רעיון כנעני. הרומאים לא עשו את זה. הרומאים הזדעזעו כשהם ראו את הפניקים של קרטגו עושים את זה. אנשי קרטגו היו כנענים במקום. הם ראו את זה, הרומאים לא ידעו איך לאכול את עצמם. כן? מה? לא, לא. הילדים נשרפו. וכן גם ביוון לא עשו דברים כאלה. כן? היו קורבנות אדם, אבל לשרוף תינוקות, ילדים קטנים ככה, וגם את בניהם ואת בנותיהם, ישרפו באש לאלוהם. דבר כזה, זה המצאה הכנענית.
כן? שלה,
אז אני אמרתי לך, אצל היוונים היה, בהתחלה היה דבר כזה קורבנות אדם. אגב, זה עבר להם די מהר. אבל גם הם לא היו שורפים ילדים קטנים. הם היו לוקחים אנשים מבוגרים שרצו להקריב את עצמם לאלים. יענו. או הסבירו להם שהם רוצים. כן? אגב, גם אצל הסקלים, כשהיו מקריבים בני אדם, הם היו מקריבים אויבים. היו יוצאים למלחמה, לוקחים שבויים, ואחרי זה מקריבים אותם על המזבח. פעמים היו, זה היה לוקח שנה, שנתיים, עד שבן אדם היה מספיק משמין, היו מפתמים אותו וכולי, עד שבסוף, איזה חג כזה, היו מוצאים אותו, מקריבים אותו על המזבח. כן? אבל אצל הכנענים זה יותר חמור. אז בכל זאת, השתדלו, השתוקקו האבות לגור בארץ הזאת דווקא. דבר נוסף, בזמן האבות הארץ הייתה פטורה מתרומות ומעשרות. לא קשו אותה, ועוד לא ניתנה המצווה בכלל. כלומר, גם אם אברהם היה כובש את כל הארץ, הוא לא היה חייב מתרומות ומעשרות. עוד לא ניתנה המצווה בכלל. המצווה התחילה מאז הכיבוש של יהושע בן נון. אף על פי כן השתוקקו לגור בה, למרות שלא היו חייבים בתרומות ומעשרות. מכאן שלא בשביל קיום המצוות התלויות בה אנחנו משתוקקים אל הארץ. כמו שכתוב לגבי רבי אבא. רבי אבא היה מנשק את הסלעים של עכו. על מה מדובר? שמה גמרא במסכת כתובות מספרת שהרבנים היו צריכים לצאת מארץ ישראל מזו שהיא סיבה. אז סיפרתי לכם את זה, לא? חלקם, אז כשהיו צריכים לצאת מהארץ, היו נותנים ביטויי חיבה לארץ הזאת. אז היה אחד שהיה, כך כתוב עליו, שכחתי מזה היה, היה מתגלגל בעפר. לפני שהיה יוצא מארץ ישראל, היה מתגלגל בהפרה של הארץ. והשני, רבי אבא, היה מנשק את הסלעים של עכו. זה שהיה מתגלגל בהפר, אני מבין. למה הוא היה מתגלגל בהפר? כי בהפר אפשר לקיים מצוות התלויות בארץ. אתה זורע חיטים, חייב בתרומות, בשמיטה. אבל זה שמנשק את הסלעים, מה הוא רצה? הוא רצה להראות שהקשר אל הארץ איננו תלוי במצוות. אלא הסלעים... מה? מהסלעים של אקו אתה לא יכול. זה רחוק. יש סלעים בירושלים. כן? היה מנשק את הסלעים של אקו כדי להראות שיש קדושה עצמית לארץ. ולא בגלל המצוות התלויות בה. כן, כך כתוב? לא. זה בדיוק הבעיה. כתוב ככה. מפני מה ביקש משה רבנו להיכנס לארץ? וכי לאכול מפריה ולסבוע מטובה הוא צריך? אלא, אמר משה, הרבה מצוות נצטוו ישראל, ואינן מתקיימות אלא בארץ. אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו על ידי. עד כאן לשון הגמרא. הבה נבין מה הגמרא התכוונה לומר. לכאורה, מה זה השאלה הזאת? מפני מה נתאווה משה רבנו להיכנס לארץ? זה מצווה להיכנס לארץ. אז ברור שהוא מתאווה.
למה יש
מצווה?
אדם לוקח את האנשים הרבים שלנו
מדבר,
לא הגיע לבאר, לא שתהיה מנה. בלי קשר למצוות, בלי קשר לתו.
נכון.
כל העם אחריו, פתאום הוא פרגע,
דגע 90. אלא, פשוט מאוד. השאלה של הגמרא היא ככה. לכל עם ישראל הייתה מצווה להיכנס לארץ. מצוות עשה. למשה רבנו הייתה מצוות לא תעשה שלא להיכנס לארץ. נכון, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא תיכנס. אז אותו ערך שיש למצוות הכניסה לארץ לכל ישראל, יש למצוות אי כניסה לארץ למשה. לכן לא מובן למה הוא השתוקק להיכנס לארץ. לכן הגמרא שואלת, וכי לאכול מפריה ולסבוע מטובה הוא צריך. אחרים ודאי שצריכים. הרי זה הנוסח של ברכת מעין שבה, נכון? מעין שלוש, שאומרים ונאכל מפריה ונסבע מטובה, נכון? אז אם כן, ודאי שמשה רבנו הוא לא צריך לאכול מפריה ולסבוע מטובה וכל ישראל צריכים. אז למה הוא בכל זאת רצה? נכון?
לא, זה לא שתובע מפרדות עשה
לכם
לארץ.
מה?
זה לא היה עונש לאחד שהוא
עבר. נכון שזה עונש, אבל אחר כך זה הפך להיות מצווה. זה מצווה, יש לו מצווה לא להיכנס. אז מה הבעיה? הוא מחפש מצוות? לכל ישראל יש מצווה להיכנס, ולא יש מצווה שלא להיכנס. אלא, אבל קודם כל זה מוכיח כדת הבח. כי הבח אמר שלא למחוק בטור כתוב שלא להגיד ונאכל מפריה ולסבוע מטובה בגלל הגמרא הזאת. הבח אומר לא, אדרבה, למה אנחנו עולים לארץ? כדי לאכול את פירותיה וטובה, נכון? כי רצו עבדיך את אבניה כל שכן פירותיה. אלא אמר משה, הרבה מצוות נצטוו ישראל ואינן מתקיימות אלא בארץ. איזה מצוות? כל המצוות. זה הכוונה, כך מזהיר בעל בינה לעתים, רבי עזריה פיגו, שמשה רבינו התכוון שכל המצוות אינן מתקיימות אלא בארץ. אין הרבה מצוות נצטוו ישראל, למשל בשר בחלב, ואינן מתקיימות אלא בארץ. מה? כל המצוות, למשל בשר בחלב, תפילין, לא משנה, כל דבר אינו מתקיים אלא בארץ. אמר משה, אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו על ידי. משה אומר, אם אני אכנס לארץ, המצוות יקבלו ערך אחר מאשר אם כל ישראל יקיימו אותם. בגלל שמשה הוא הנצח, ומה שמשה עושה לא מתבטל לעולם. לכן אם משה נכנס לארץ, ככה כתוב בחז"ל, הוא בונה את בית המקדש. ואז בית המקדש לא היה נחרב לעולם, ואז זה היה קטסטרופה עבורנו, כי אנחנו זקוקים לזה שהמקדש יוכל להיחרב, אם אנחנו עושים פשלה. בסדר? כי אם לא, אז עם ישראל היה סובל מזה. מה?
אולי
אנחנו
כל, כי קודם אמרנו, הלכה משהו מסיני בארץ.
כן, אפשר להבין, זאת הסיבה. הציבי לך ציונים, כן.
אז מה הקור, מה הפרה הזאת?
מה, בסוטה? בסוטה? לא זוכר איפה. אז זה מוזכר גם בחוברת שלי על ט"ו בשבט. לקראת הסוף שם. קראת את החוברת שלי על ט"ו בשבט? אי באמת, לא יפה. מה אתה?
למה לא
תגיד את הפרמיום
שלי אמרתי שמשה
רבנו... לפחות שקר, תגיד כן, לא?
למה לא
תגיד את הפרמיום שלי אמרתי שמשה רבנו תבוא לעבוד הארץ? כי צורך טבעי של אדם שהביא את כל עם ישראל, איזשהו... בבעל דרך אחרון
הוא לא נכנס. זה טבעי, כל אדם רוצה...
הגמרא לא אומרת את זה, מה אני אעשה?
לא,
שאני שואל,
למה
סלו? כי משה רבנו אין לו חשקים טבעיים. הוא עושה את הכל על פי השכל. לא משנה, משה רבנו לא ברמה שלנו. משה רבנו, מה שצריך לעשות הוא עושה. כן. נו? הדושה בעבר הירדן. זה ברור. מצווה כישוב הארץ הוא כבר קיים. יפה. כן, הרי הוא היה בגולן. כן. כן. ראה כמה השתדלו האבות לגור בה בעודנה בידי עבודה זרה, בידי עובדי עבודה זרה, כמה השתוקקו אליה ברחקה ממנה, עד שדאגו להעלת עצמותם אליה, כמו שמצאנו אצל יעקב ויוסף. כן, הרי גם יעקב רוצה לעלות כשהוא מת, כן, העצמות שלו, הוא רוצה לעלות אותם. מה? מה? כתוב וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. מה? הוא משתוקק לבוא לארץ.
ציווי.
עוד יותר טוב. לא, אתה חושב שנותנים ציווי למי שלא משתוקק? עכשיו, נכון, נכון. נכון, נכון, תרח, כן, כן. אמרתי את זה לפני שעה, בשיעור בצרפתית. הלאה. למה לא בתל שיעור בצרפתית? יעקב ויוסף רוצים להעלות את עצמותיהם. ביחזקאל כתוב, ותבואו ותטמאו את ארצי, ונחלתי שמתם לתועבה. מה זה? הגמרא דורשת את זה על מי שמעלה את העצמות שלו לארץ אחרי מותו. ותבואו ותטמאו את ארצי אחרי מותכם. הרי מה עושים עם עצמות? עצמות זה מטמא. ותבואו ותטמאו את ארצי, ונחלתי שמתם לתועבה בחייכם, שלא רציתם לבוא אליה. לא, אז הגמרא אומרת על סתם מי שמעלה את עצמותיו אחרי מותו. אז עכשיו השאלה היא, האם זה טוב לקבור אדם בארץ ישראל לפי זה?
זה ביזוי מצווה.
לפי זה, זה בעיה, נכון?
אני לחיות בארץ לא מוכן, שאני אמות, אז למה נכון. אני בעיה? לחיות.
אז כתוב ברמב״ם, הרמב״ם פוסק, על פי הירושלמי, ככה משתמע, שלמרות כל הכללה הזו, יותר טוב להעלות את העצמות לארץ ישראל. מה? מה כתוב בגמרא בכתובות?
לגבי זה שאותו, לא זוכר, אותו תנא שהיה עובד פה לחוסה רחן ג'אל, בסוף נפטר בבבל, והעבירו את
ארונו,
ואז אמרו שבהתחלה מי
שאומר
זה לא שווה
שהוא בא,
ואז מי
שאומר
שגם בזה יש
מדרגה. נכון, גם בזה יש מדרגה. וגם בירושלמי זה עוד יותר מפורש. כן? יש גם תשובה של הרמב״ם שמשבח, יש מישהו שאל את הרמב״ם, מה פתאום, לא, בירושלמי משמע, סליחה, בירושלמי משמע שזה לא בסדר. בבבלי משמע שזה בסדר, בירושלמי משמע שזה לא בסדר. ומישהו שאל את הרמב״ם, האם זה בסדר על איזה אדם שהוציא את עצמות אביו מקברו, והעלה אותו לארץ ישראל וקבר אותו ליד ירושלים. אז הרמב״ם אמר שזה היה מצוין, מצווה גדולה. וזאת כנראה השואל התכוון לפי דת הירושלמי, והרמב״ם ענה לו לפי הבבלי. עכשיו, נוהגים הלכה למעשה כמו הבבלי, אבל בזוהר כתוב כמו בירושלמי. בזוהר כתוב שלא לא להעלות עצמות של מת לארץ, משום ונחלתי שמתם לתועבה. אז יש אחד האחרונים עשה חילוק בין מי שהיה בידו לעלות ובין מי שלא היה בידו לעלות. מי שלא היה בידו לעלות, אז אתה אומר לא, לא קיים ונחלתי שמתם לו את האיבה, אבל מי שהיה בידו לעלות ולא עלה, אז זה באמת לא בסדר לעלות אותו. אף על פי כן כולם מקילים שבכל זאת לעלות וכו'. מה שברור זה שלא מוצאים את העצמות של המת מארץ ישראל לארץ ישראל, ובתוך הארץ עצמה אתה לא מוציא עצמות כדי לקבור ממקום למקום. למשל, מישהו הציע להעלות את העצמות של אלי כהן אל גבולות המדינה. זה איסור מוחלט. זה ביזוי המת. ודאי. מדמשק לשאר חלקי הארץ. מי יתיר? זה איסור מפורש. הרי הרמב״ם כותב שעניין מעלת הקבורה בארץ ישראל, ארץ ישראל לעניין זה היא כל הארץ שהובטחה לאברהם אבינו. לא, כי אתה אבל לא. אז הרמב״ם אומר, לעניין קבורה לא. לעניין קבורה, כל הארץ שהובטחה לאברהם אבינו, היא בכלל המעלה של הקבורה. כי הקבורה זה חלק מהכיבוש. כשאתה לוקח קבר, אתה כבשת את המקום. למשל, בזמנו של שמיר, עשו מה שנקרא עיבוי יישובים. אתה זוכר? היה עיבוי היישובים. אמרו, אסור לעשות התנחלויות חדשות, אבל עיבוי יישובים זה מותר. במסגרת העיבוי, הגדילו את בית העלמין של הר הזיתים. זה היה עיבוי, זה נכון, זה שמה, זה בטוח, אתה לא יכול, אתה לא יכול לזיז את האנשים, תאיים עליהם, אז מה? הם לא יזוזו.
אז לפי ההלכה אסור להוציא מקבר, אסור להעביר מקבר לקבר.
נכון.
עכשיו בוא נגיד שהיה קטנה והיה לדעת בית קברות והיא גדלה, חשב להיות שבית קברות בתוך העיר.
אז מה הבעיה? אז בית קברות יישאר בתוך העיר, אז מה קרה? יישאר בתוך העיר, ככה זה בסנהדריה בירושלים. שיש בית הקברות המפורסם הזה, שהיה פעם מחוץ לעיר ממש, היה ליד הגבול הירדני, מול השומרים הירדנים. היום זה חלק משכונות ירושלים. מוקף. כן, נכון. יש כאן מקום כאלה. ראה, איפה היינו? וזכור כמה התחנן משה לראותה. ומה קשתה בעיניו הגזרה, בהימנע הדבר ממנו. ומה גדול היה בעיניו החסד, כאשר ניתן לו אחר כך לראותה מראש הפסגה. התבונן, כמה השתדלו בני אומות אחרות, פרס, הודו, יוון ועוד, כי יקריבו בה קורבנות בשמם, והתפללו בעדם בבית הגדול ההוא. טוב, פרס ויוון אני יודע. כן? בזמן שמלכי פרס ומלכי יוון משלו כאן, אז הם היו מקריבים קורבנות בבית המקדש. הם היו מקריבים כל יום קורבן בשם המלך היווני וגם בשם המלך הפרסי. יקריבו, יקריבו, כן, מקבלים עולות מגויים.
אבל זה לא היה דווקא קורבן טהור, אם היה בעל מום, זה היה חשש גדול.
טוב, אז יש הלכות בזה, לא משנה, אבל מקריבים קורבנות עבור הגוי. כן, גוי בא אליך, הוא אומר, שלום, הבאתי לכם כבש, אני רוצה שתקריבו אותו בשבילי. מקריבים, נכון? מה? זה עולה, כן, רק עולות מקבלים, עולות ולא שלמים. לא מקבלים שלמים מגויים, מקבלים עולות מגויים. יש לזה סיבה, לא משנה כאלה. על כל פנים, אז פרס ויוון אני מבין, אבל הודו אני לא יודע. מפול לקח שבני אומות אחרות מהודו. לא, אלא אם כן נאמר שהוא חושב שמלכת שווה הייתה מהודו. אולי. ועוד. רומא. הרי כל המרד הגדול התחיל בגלל זה, שלא רצו להקריב את הקורבן של הקיסר. לא, מה פתאום? היה כבש טהור. אתה מדבר על משהו אחר. אתה מדבר על מלחמת אריסטובולוס והורקנוס. ששמה העלו להם חזיר בחומה. לא, זה לא זה. לא, לא, במרד הגדול היה שלא רצו להקריב את הקורבן של הקיסר. הגמרא בגיטין מספרת מדוע, וגם יוספוס פלביוס מספר על זה. כל פנים זה היה מעשה של הקנאים. כדי להתחיל את המרד, סירבו להקריב את הקורבן של הקיסר. אז זה... אז זה ועוד, אבל מה זה הודו אני לא יודע. איך מהודו קריבו קורבנות. טוב. וכמה ממון פיזרו על המקום ההוא, אם כי היו בני דתות אחרות, כי הדת האמיתית לא קיבלה אותם. וראה כמה מכבדים הם את הארץ גם היום, אם כי פסקה השכינה מהיראות בה. שכן כל הכיתות הדתיות עולות לרגל אליה עוד היום וחומדות אותה. גם היום רואים את זה, שנת 2000, זה משהו משהו. כן, כולם רוצים את הארץ הזאת. או הבאי, כן, רוצים פה את חיפה. מה? מה? אין להם זה? יש להם פה משהו, זה המרכז העולמי שלהם. כן, כן. מה?
בחיפה?
בחיפה? המרכז העולמי זה באקו? לא משנה, אבל בר הכרמל יש להם משהו משהו, נכון? נכון? וגם הדרוזים, המרכז שלהם זה פה. נכון? נכון? מה? גם הקולות של פיראוס מזכירים את חיפה. אף על פי שפסקה השכינה מלהיראות, עדיין הארץ הזאת מושכת את כולם. נכון?
איזה שכינה? בגלל הגלות היא פסקה.
כן, בגלל הגלות היא פסקה. מלהיראות. הוא לא אמר מלשרות. מלהיראות. אין נבואה, והשכינה לא גלויה. כן? אף על פי כן, כולם משתוקקים אל הארץ הזאת. כן? גויים רחוקים מאוד אומרים שיש קדושה גדולה פה. ולאו דווקא נוצרים ומוסלמים. גם אנשים שבאים מדתות אחרות יודעים את זה. כן?
אז אם
אני
עומד
מולי
מוסלמי ואומר, יש קשר לירושלים, אני צריך להגיד שהוא מדבר שטויות או לא?
בדי שיש לו קשר לירושלים. כי לכל האנושות יש קשר לירושלים. אין לו שליטה על ירושלים, זה שלנו. קשר, כן. יש לו קשר גם לעם היהודי, לא? אין לו קשר לעם היהודי? יש לו. בשביל מה הקדוש ברוך הוא בחר בך? ונברכו בך כל משפחות האדמה. הרמב״ם אומר, מה זה ונברכו בך כל משפחות האדמה? שכולם רוצים להיות זרע אברהם, גם אם הם לא. איך הוא אומר? במורה נבוכים. וכמה ארון פיזרו על המקום ההוא? לא, שכן כל הכיתות הדתיות עולות לרגל אליה עוד היום וחומדות אותה. ורק אנחנו נמנעים מזה, מחמת הגלות והשעבוד שאנו נתונים בהם. כלומר, כל זמן שאנחנו משועבדים, אנחנו נמנעים מלעלות לרגל לירושלים. מה? למה? בזמן הגלות? ודאי שזה תירוץ. מה? אין לך פרח?
תעזוב
את השיעבות הגלותה. אה, לך תעשה את זה. למשל, בזמן בעלי התוספות ניסו את זה. בזמן בעלי התוספות היו כמה מאות תלמידי חכמים שהחליטו לעלות לארץ ישראל. עצרו אותם בדרך. במערה מרוטנבורג, שהכניסו אותו לכלי בגלל זה. כן? ואגב, באמת מהדורה, ראיתי מהדורה חרדית של החומש. שם הם כותבים על מהר"ם מרוטנבורג בהקדמה, שהוא רצה לעלות לארץ, ועצרו, לא, סליחה, שהוא רצה לצאת אל ארצות המזרח מפני הצרות שהיו אז באירופה, ועצרו אותו באמצע. כן? הצרות שהיו אז, הוא רצה לצאת לארצות המזרח, לא נתנו לו. כן? לא יודע, חשבתי שזה לארץ ישראל. כן, גם רבנו יחיאל מפריס בסוף הצליח לעלות, אבל טוב, אז זה לא היה פשוט.
אבל בתקופה של רבי יוסף קארו, כן, פעם לא רבי.
בתקופה של רבי יוסף קארו, עלו.
יהודים לא, אבל הוא רבנים.
עלו, מה, גם יהודים. היו קצת יהודים, משל היה איזה יהודי שיצא מספרד, נמלט בספינה והגיע ישר לעזה. ישר, בלי הצרה, בלי הצירה. טוב, זה מקרה נדיר, אבל היה אחד כזה. גם מספרד לעזה. כל הים, כל הים התיכון. כן. שכן כל הכיתות הדתיות עולות לרגל ליד היום וחוזותה, ורק אנחנו נגמרים מזה מחמת הגילוב שעבו שנים דנבה. אשר לדברים שאמרו חכמנו בשבח ארץ ישראל, ארוכים הם מאוד. אמר כוזרי, אשמי עינינה, מה שאתה זוכר מדבריהם. היה יהודי אחד לפני 150 שנה, בירושלים, בשם רבי דוד בן שמעון. קוראים לו הצוף דבש. דבש, ראשי תיבות, דוד בן שמעון. כתב ספר בשם צוף דבש עם תרייג פרקים, 613 פרקים, הכל שבח ארץ ישראל. כן, כל פרק זה על שבח אחר של ארץ ישראל, דברים נפלאים. אמר הכוזר, ראיתי גם ספר שמן מאוד, נקרא ארץ ישראל ובעיותיה. זה משהו אחד כתב לך, אני לא מבין למה זה רק ערך אחד. אמר החבר, אז כן יש רשימה של דברים בשבח ארץ ישראל. אחד הדברים האלה הוא מה שאמרו, הכל מעלין מארץ ישראל ואין הכל מורידין. מה זאת אומרת? יש הלכה שאישה קובעת את מקום המגורים. כלומר, אדם לא יכול להכריח את אשתו לגור במקום שהוא שונה באופיו מהמקום שבו הוא יגר. עכשיו, אם הייתה גרה בעיר, הוא לא יכול להגיד בואי נעבור לכפר. מעיר לעיר הוא יכול, אבל מכפר, מעיר לכפר או מכפר לעיר, לא. היא אומרת, אני דווקא אוהבת כפר או אני דווקא אוהבת עיר, הוא לא יכול לכפות עליה.
מה שהיא הייתה,
כן, מה שהיא עוד לא מכירה, אין לה טענה. אבל אם היא דורשת את זה, כלומר אם הוא בכל זאת רוצה לעבור מעיר לעיר, אז בגלל זה הם מתגרשים, הוא צריך לשלם את הכתובה, נכון? זה הכלל. רגע, אבל הכל מעלין לארץ ישראל והכל מורידין. כלומר, אם היא רוצה לעלות לארץ והוא לא, אז בדרך כלל אם האישה תובעת את הגט, מה הדין? לא נותן כתובה, מגרש, אבל הוא לא נותן כתובה. אבל אם הסיבה של הגירושין זה בגלל שהיא רצתה לעלות לארץ והוא לא, אז הוא מגרש ונותן כתובה. וכמו כן להפך, אם הוא רוצה לעלות לארץ והיא לא, אז הוא מגרש אותה ולא נותן כתובה. כן, כלומר יש מדרגה, יש מעלה מיוחדת למגורים בארץ ישראל, ולכן זה יכול להיות עילה לפירוק השותפות של הנישואין וגם לביטול הכתובה. אם הוא רוצה הוא יכול לזאת לעבור למקום אחר, הוא רוצה לעבור לכפר, היא לא רוצה, בגלל זה הם מתגרשים, אז הוא חייב לשלם לה את הכתובה למרות שהיא זו שתברה את הגט. זה לא, אבל לגבי ארץ ישראל יש עליונות, הכל מעלין, כלומר בין האיש בין האישה מעלין לארץ ישראל ואין הכל מורידין. וכמו כן, כן, או למשל עבד זה משהו אחר, אדם מוציא את עבדו לחוץ על הארץ, אז העבד יצא לחירות. כן? או אם העבד רוצה לעלות, זה משהו מדהים. בן אדם קנה עבד, גוי, קנה עבד קנעני. כן? אני יודע, נסע ליפן, קנה יפני. כן? עכשיו, וזה איש יהודי מאוסטרליה, קנה לו יפני, לעבד. יום אחד העבד בא לפני בית דין, אומר, אני רוצה לעלות לארץ. מה הדין? הוא לא מתגייר, הוא חייב במצוות כאישה, נכון? הוא מקבל עצמו מצוות, כן, כלומר, עבד חייב במצוות, לא בכל המצוות, אבל הוא חייב בחלק גדול מהמצוות. אז הוא בא לפני הבית דין, אומר, אני רוצה לעלות לארץ. העבד, זה שמנקה לו את השירותים כל יום. אז לפי ההלכה, האדון חייב לעלות איתו.
אם הוא לא רוצה לעלות?
הוא חייב לשחרר אותו.
ביקש לארץ.
כמובן, על מנת שיעלה לארץ. טוב, בינתיים, מיפן עד הארץ, או מאוסטרליה עד הארץ, באמצע, אני יודע, מצא לו עסק ביהלומים באנטוורפן. טוב, מאוחר כבר. כן? אותו דבר, אגב, הייתה בעיה בצפון אפריקה, בזמנו של הרשבש, שהיו יהודים שרצו לעלות, שרצו להתגרש, אבל לא רצו לשלם את הכתובה. אז הם מכרו לבדין שהם רוצים לעלות לארץ. הם מספרים, אנחנו רוצים לעלות לארץ, אשתי לא רוצה. טוב, אז לא הייתה ברירה, היו משחררים אותם, ולא היו נותנים כתובה. כשעלו על הדבר הזה, אז הרשבש כתב תשובה ארוכה, כדי להגיד שזה לא נכון בזמן הזה, כי היום זה קשה לדרוש מהאישה לעלות לארץ, בגלל שיש סכנת דרכים, כל מיני דברים כאלה. גם, הוא הראשון שגם הביא שלושת השבועות כתירוץ לדבר הזה. כלומר, מה זה שלא הביא שלושת השבועות? לא שהוא מאמין בזה. אלא הוא הביא את זה כדי לתרץ, כדי למנוע מן הבעלים את השימוש בהלכה הזאת. כן. אז אחד הדברים האלה הוא מה שאמרו, הכל מעלין לארץ ישראל, הכל מורידין, לפי זה פסקו כי האישה שאינה רוצה לעלות עם בעלה לארץ ישראל, תצא בלא כתובה, וכן להפך. האיש שאינו רוצה לעלות עם אשתו לארץ ישראל, יוציא ויתן כתובה. ועוד אמרו, לעולם ידור אדם בארץ ישראל, בעיר שרובה גויים, ועל ידור בחוץ על הארץ, ואפילו בעיר שרובה ישראל. טוב, המשפט הזה הוא מאוד מעניין. מה זה אכפת לי, עיר רובה גויים, רובה ישראל? מה זה משנה? כן, ההשפעה. אם אני גר בין גויים, יש השפעה רעה. אם אני גר בין יהודים, השפעה טובה. נכון. 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 לא, יש גם תשובה של אחד האחרונים, שכחתי מי זה היה. אני חושב שהרב קלצקין, הרב אליהו קלצקין, שכתב שהדבר הזה הוא גם בעיר שרובה מומרים. אפילו בעיר שרובה מומרים.
זה שונה לגמרי. גויים עלולים לא להשפיע, להקים
כל. אתה אומר, אבל יהודי מומר, זה יוצא יותר בעיות.
יהודי, זה כמוני.
נכון. אז אף אחד בכלל. אפילו בעיר שרובה יהודים מקולקלים.
ושמעתי את זה מהרבה יהודים שחיים בחוץ לארץ, שאמרו, אין לי בעיה לחנך את הילדים שלי פה, כיוון שכל, אם אני רואה מישהו נוסע בשבת, אני אומר לו זיגול. אבל פה בעל התנא יכול להגיד לו זיגול.
כן. היה פעם איזה רב אחד. יש רב איזה יהודי אחד, רב אחד מארץ, מחוץ לארץ, הגיע לרב אחר בארץ. אני חושב שהוא הגיע לבעל הלשם. ואז הרב מחוץ לארץ אומר לבעל הלשם, זה משהו נורא מה שראיתי פה בארץ. כי ראיתי יהודים נוסעים בשבת. אצלי בחוץ לארץ, כשראיתי אצלי בחוץ לארץ, רק גויים נסעו בשבת. פה אפילו יהודים נוסעים בשבת. אמר לו הרב, הארץ ישראלי, תראה כמה גדולה ארץ ישראל, שאצלנו אפילו הגויים הם יהודים. לא, זה הצנזור. כן, לא. גויים, שרובה גויים, ועל ידור בחוץ על הארץ, ואפילו בעיר שרובה ישראל. כן, זה משפט חריף מאוד. כן. שכל הדר בארץ ישראל, זה הגמרא ממשיכה. שכל הדר בארץ ישראל דומה למי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוץ על הארץ דומה למי שאין לו אלוה. דברים מפורשים, והייתי לכם לאלוהים. כן? לתת לך את ארץ כנען, להיות לך לאלוהים. אם אתה רוצה שיהיה לך לאלוהים, אתה צריך לדור בארץ ישראל. שכל הדר בארץ ישראל דומה למי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוץ לארץ דומה למי שאין לו אלוה. מה זה דומה? בא להפלאה. נותן על זה פירוש נפלא, הוא אומר, דומה, זה סימן שהוא לא נראה ככה. אז כל הדר בארץ ישראל דומה למי שיש לו אלוה, אף על פי שלכאורה נראה שאין לו. וכל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה, אף על פי שנראה שיש לו. כן? וכן הוא אומר בדוד, כי גרשוני היום מסתפח בנחלת השם למור, לך עבוד אלוהים אחרים. לומר לך, כל הדר בחוץ על הארץ כעובד עבודה זרה. אז אני לא מבין מה הרקע של כל האמירות האלה. כן, כן, כן. וגם מובא במסכת עבודה זרה, זה הרב זיני הביא לפני כמה זמן, שישראל שבחוץ על הארץ עובדי עבודה זרה בתערה הם. כן, בדף שם. עכשיו, השאלה, למה זה ככה? למה לדור בחוץ על הארץ כעובד עבודה זרה, ובארץ עבודת השם? זה על השרים. כן? השרים. כלומר, ההשגחה בחוץ על הארץ היא באופן עקיף, לא, ולא בצורה ישירה. בארץ ישראל יש, זה ארץ אשר הנה השם אלוהיך בה, ארץ אשר השם אלוהיך דורש אותה, אז ההשגחה היא ישירה. בחוץ על הארץ זה דרך שרי אומות העולם. לפי זה, כאשר אני עובד את השם בחוץ לארץ, אני עובד אותו דרך הרוחניות המיוחדת של אותה ארץ. אז זה עבודה זרה, זה עבודת השם בצורה זרה. האמת היא, דברים מפורשים בפרשת ואת חנן. אם תסתכלו בפרשת ואת חנן, מי שיש לו חומש, זה בעמוד 296 בפסוק כ"ה בפרשה שאנחנו קוראים בצ'באב, עמוד 296: כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ וישחתם ועשיתם פסל תמונת קול ועשיתם מערה בעיני השם אלוהיך להכעיסו. הידותי בכם היום את השמים ואת הארץ, כי אבוד תאבדון מהר מעל הארץ אשר אתם מעוברים את הירדן שמה לרשתה. לא תאריכון ימים עליה, כי ישמד את ישמדון, והפיץ השם אתכם בעמים, ונשארתם מתי מספר בגויים אשר ינהג השם אתכם שמה. אז קודם כל, מה אנחנו רואים פה? אם עובדים עבודה זרה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתם תגלו לחוץ לארץ. המשך הפסוק: ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם, עץ ואבן, אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יכלון ולא יריחון. לא הבנתי, ובארץ מה עבדתי? לא, לא עבדנו אלוהים מעשה ידי אדם. לא, עבדנו אלוהים אלילים רציניים. כלומר, האלילים של חוץ לארץ זה כלום, זה מעשה אצבע אבן אשר לא יאכלון ולא יאכלון, שזה מדי אדם. אבל בארץ ישראל זה רציני, עבודה זרה זה חזק בארץ. לפי הכלל שגויים שבחוץ לארץ לאו עובדי עבודה זרה ממש הם, אלא מעשה עבודתם בידיהם, כי בחוץ לארץ אין עוצמה לעבודה זרה. אז מה אתם עובדים שם? אצבע אבן. מה זה עץ? הצלב. אין ואבן, הקעבה. כן? אז זה מה שאתם תעבדו. וביקשתם, הפסוק הבא הוא קשה מאוד. וביקשתם משם את השם אלוהיך. איך? מתוך העבודה זרה, אתה תבקש את השם אלוהיך. מה שכתוב?
דרך העבודה זרה.
וביקשתם משם. אתם תעבדו שם אלוהים אחרים, וביקשתם משם את השם אלוהיך. אז זה כתוב, כל אדם בחוץ על הארץ כאילו עובד עבודה זרה. כלומר, אתה מתפלל בבית הכנסת בחוץ על הארץ, וזה עבודה זרה. זה מה שכתוב.
זה נראה ככה,
נכון? נכון, זה נראה כמו כנסייה. נראה כמו כנסייה. נכון, היא מושפעת מן האווירה הרוחנית של אותו המקום. כן? יש השגחה. זה מה שכתוב. עכשיו, למה זה ככה? זה קצת יותר מדי של השרים. אם היינו מבינים את היהדות בתור דת, את צודקת. דת, זה כל אחד מקיים את הדת בכל מקום שבו הוא נמצא. זה בכלל לא משנה, זה בכותל הצפוני, או אפילו בארץ ישראל, יהיה בסדר להיות דתי. אבל אם אנחנו מבינים את היהדות בתור אומה, אז האומה איננה במקומה, היא מחוץ לארצה. אז זה עבודה זרה, זאת אומרת, זה עבודת השם של עמים זרים. אז להם זה בסדר, לנו זה לא בסדר. נכון, נכון, נכון. נכון, נכון, יש גם את זה. כן. דת, יש לזה שני מאפיינים. עבודה של היחיד, ושזה ממתה למעלה. זה הגדרה של דת. כן? הגדרה של דת. הגדרה של דת, זה עבודה של היחיד, שמופנית ממתה למעלה. מה שאין כן תורה, זה עבודה של הכלל, שבא מהקדוש ברוך הוא אל האדם. זה בסדר? אז זה עבודה זרה, אם אנחנו בחוץ על הארץ. נכון, זה בדיוק הבעיה. בארץ ישראל התפילה היא ממעלה למטה, כי רק הנביאים מתפללים במקור. כן? אז זה מה שאומר כאן: אומנם את ארץ מצרים ראו כי עומדת במעלה מעל לשאר ארצות חוץ לארץ. כן, יש מעלה מיוחדת לארץ מצרים. אך ממנה דנו קל וחומר עליהם באומרם, ומה מצרים שנחתה עליה ברית אסור, שאר ארצות לא כל שכן. טוב, פה הציטוט הזה הוא ציטוט קשה מאוד להבנה. מה?
ארץ מצרים
לא, היא מעל כל הארצות. עכשיו, איפה ראו שארץ מצרים מעל כל הארצות? מאיפה הוא לקח את זה רבי יהודה לוי?
יש משהו במצרים, משהו שבאים
הולכים? יש, גם כתוב שגם כגן השם כארץ מצרים. הארץ, כתוב על ארץ ישראל, שהיא כגן השם כארץ מצרים. כן, עם ישראל נולד שם, זה לא סתם, זה ארץ מיוחדת. נקראת ערוות הארץ, מה זה ערווה? המקום שממנו באים החיים.
מה האבסולות של ארץ ישראל
לפתור
אפילו ממצרים, משהו כזה,
בגלל
שאת חברון בנו לפני מצרים?
נכון, נכון, נכון. כן, וחברון, שבע שנים נבנתה, לפני צוען מצרים. רואים איזה יחס בין שתי הארצות. אבל שנכרתה עליה ברית זה לא ברור. כן?
שהתקרנו לגבי עבודה זרה, שהייתה קשה מאוד בארץ ישראל, גם לגבי מצרים.
נכון. אמת. אבל איפה כתוב שנכרתה עליה ברית, על ארץ ישראל, על ארץ מצרים? כתוב כאן, הוא מביא איזה ציטוט, ומה מצרים שנכרתה עליה ברית אסור. מה זה נכרתה עליה ברית?
שאסור לרדת למצרים.
נכרתה עליה ברית, למרות זאת אסור. אז מה הברית כאן? אז יש אומרים שהכוונה של הכוזרי לזה שארץ גושן, שהיא גם כן מארץ מצרים, היא בכלל גבולות הארץ. ואפל פי כן, אסור לרדת אל הגושן. זה לא ברור, זה לא כל כך ברור. כל המפרשים עשו פה שמיניות באוויר להבין מה רב יהודה לוי אומר. זה ציטוט מהספרי, אבל בספרי לפנינו זה כתוב קצת אחרת, אז לא ברור מה בדיוק היה כתוב בספרי של רבי יהודה לוי. מה אפשר לעשות? ועוד אמרו, כל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת המזבח, והיו משבחים את מי שמת בה יותר ממי שהובא אליה לאחר מותו, שכן אמרו, אינה דומה קולתו מחיים כקולתו אחר מיתה. גדולה מזאת, מי שהיה ביכולתו לדור בה ולא עשה כן, כי מציבה כי יישאוהו אליה לאחר מותו, עליו אמרו, בחייכם ונחלתי שמתם לתועבה, במיתתכם בתבואו ותמוה את ארצי. נקודה. זהו.